ועל אותך. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל וטיהרת אותם. אומר רש"י, מה זה קח את הלוויים? מה אתה לוקח אותם בצוואר? מה זה לקח את הלוויים? רש"י שם לב שזה לא, בן אדם לא לוקחים, אז הוא אומר, מה זה הכיחה הזאת? אומר רש"י, ככם בדברים, דבר איתם יפה, תפייס אותם, תגיד להם איזו מילה טובה. מה הוא צריך להגיד להם הלוויים? אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום. אשריכם. אז יש כהנים ויש לוויים. כהנים הם יותר מלוויים. לוויים הם נוטלים ידיים רק לה. הם השמשים ש... אז הייתי אומר, מה רגע, מה פתאום הכהנים שמת אותם בראש? אנחנו צריכים לשמש את הכהנים. הוא אומר, זה שאתם משמשים את הכהנים, זה לא הפחתה בערך שלכם, בחשיבות שלכם. מי שמשמש את הכהנים משמש את המקום, למה? כי זה הציווי האלוקי, האלוקי מצווה, זה התפקיד שלכם. דרך אגב, זה לא רק לוויים וכהנים כמו שראינו כאן. כל אדם שעושה תפקיד בעולם, צריך לדעת שיש ערך לתפקיד שלו, לא לזלזל. אם אתה שמש בבית ספר, והתפקיד שלך בשמשות, לדאוג לניקיון, לכל הדברים האלה, ויש שם מורים, מנהלים, כל הדברים האלה, תעריך את זה, תכבד את זה. תדע לך, זה תפקיד חשוב מאוד. אל תתחיל להסתכל, הוא יותר מני, אני פחות מנו, משהו כזה. יש, אני גר ליד בית ספר, לא קוראים לזה שמש, זה שרת קוראים לזה, שרת,
אב הבית.
אב הבית, שרת, כן. הוא למד כאן במכון מאיר, יהודי, יקר מאוד. איזה אהבה, איזה ענווה. זה לא נעים להיות כל המטה, תעשה את זה, תסדר את זה, זה לא נעים. אבל האמת היא שאדם צריך לדעת את מקומו ואת תפקידו ולכבד את, את התפקיד ובוודאי לכבד את הזולת גם בעניין הזה. זה מה שאומר כאן רש"י, ככם בדברים. מה הוא אומר? אשריכם, איזה מאושרים, שתזכו להיות שמשים למקום, שרתים של המקום, זה שאתם עושים מה שאתם עושים בבית המקדש ומשמשים ועוזרים ל... לכהנים בעבודתם. ככה כל אדם צריך לכבד את מה שהוא עושה, להודות לקדוש ברוך הוא שבתפקיד שלו מה שהוא עושה. ונזכר, כשהייתי בקיבוץ לפני הרבה שנים, אבל בקיבוץ יש כלל שהוא היה, אני לא יודע אם היום, אבל בכל זאת הכלל הוא אחד בעד כולם, כולם בעד אחד. נקרא שוויון, קומונה. מה זאת אומרת אחד בעד כולם, כולם בעד אחד? אחד עושה, הוא עובד בשביל כולם, לא בשביל עצמו, הוא עובד לכולם. הוא עושה תורניות, אז שוטף את הכלים, עושה את זה, עושה את זה בעד כולם. אבל כולם, הקופה הכללית תומכת בו. זאת אומרת, הוא בעד כולם, וכולם, זה באמת רעיון נכון, לעשות ככה ש... השוויוניות הזאת, זאת אומרת, הקומונה הזאת, ביחד הזה, על פניו זה נראה דבר טוב, נכון או לא? דרך אגב, ככה במשפחה גם צריך להיות. משפחה בריאה זה כל המשפחה בעד כולם, וכל אחד בעד כל המשפחה. לא כמו שלצערי הרב לא פעם, אני רוצה לעשות שלום בית, בזוגיות ודברים כאלה. אז הם מנהלים שתי חשבונות לחוד, האיש והאישה. מה פתאום? אני אתן לך כזה, אתה תהיה לי כזה. כל הזמן. אתם ביחד, מה זה? קופה היא כללית או לא? מה אתם אומרים? אתה אומר, רק בתנאי שהאישה לא בזבזנית. לפעמים יש נשים, וגם הגברים, הם חיים בפיזור, פזרנות. בצד השני הוא קמצן. אז מתחיל להיות מחלוקת. לקופה, לגבי, לפי הלאה. אבל זה לבדיעבד, לכתחילה צריך לדעת, אנחנו חיים, צריך להיות השוויוני יותר. והמעמדיות הזאת, הכבוד וכל הדברים האלה, ברגע שמקום השוויוניות הזה, לא תופס מקום בזה, אלא חיים ביחד. הזכרתי כאן שהוא אומר, יום אחד, בקיבוץ, כשאני הייתי, היה שירותים משותפים. לציבור, ליד חדר אוכל. שירותים משותפים. בסדר, יום אחד, סליחה, שאני אומר כאן בבית הכנסת, בבית המדרש, יום אחד נכנסתי לשירותים, ואני רואה מי מנקה את השירותים, המזכיר של הקיבוץ. ואנחנו, הייתי אז נער, בעיניי, המזכיר של הקיבוץ היה האדם הכי מכובד בקיבוץ. הוא היה אדם מכובד באמת, משכיל מאוד, היה עסק בפוליטיקה וכל מיני דברים כאלה. קראו לו יעקב. יעקב מרגלית היה עכשיו, זיכרונו לברכה, הוא נפטר כבר. אז אני שואל אותו, יעקב, אתה מזכיר, אתה תפקיד כזה חשוב יש לך בקיבוץ כל זה, אתה, או שאתה שוטף כאן את השירותים, כאילו זה לא יעל, אני אומר, מה הוא אומר? זהו בדיוק מה שצריך לעשות קיבוצניק. אחד בעד כולם. כולם בעניך. במעשה הזה בעצם הוא ביטא את הקומונה. הוא עושה לכולם, לא... זה תפקידי. לא צריך להתבייש בתפקידי. הייתי מבסוט כל כך. אותו דבר, הפועלי ניקיון שלנו שעושים כאן את העבודה. זה תפקידם. להיות שמח בתפקידך. ולא תגיד, הוא מנקה את זה. זה לא ככה. זה מה שאומר כאן, תפייס את הלוויים, אומר להם, אשריכם, נכון שאתם פחות מהכהנים, אבל אשריכם שאתם, יש לכם תפקיד כזה חשוב, תעריכו את זה, תכבדו את הדבר הזה. אנחנו במשנה. טוב, אנחנו באים, למשנה של בתומת זב וזבה, זב וזבה. בשביל להבין את המשנה חייבים כאן הקדמה גדולה מאוד, באמת הרב קעתי מביא כאן את ההקדמה לכל הנושא של זב וזבה. פרק ח' משנה ה'. משנה זו דנה בזב ובזבה. מתי מותר לשחוט עליהם את הפסח? ולהבנת המשנה יש להקדים כמה דברים. א', הרואה ראייה אחת של זיבה, אין דינו אלא כבעל קרי. הגבר שרואה זיבה וקרי, זה דומה מאוד. הוא גם שונה, הוא גם דומה וגם שונה. אז הוא אומר, הרואה ראייה אחת של זיווה, אין דינו אלא כבעל קרי, שתמה עד הערב. זה דינו של בעל קרי, עד הערב הוא תמה, אחרי זה הוא טעו. אבל אם הוא ראה שתי ראיות של זיווה ביום אחד, פעמיים הוא ראה זב, או בשני ימים רצופים, הרי הוא נעשה זב, שהוא במקום קרי, הוא נהפך לזב, מדרגה של זב. שתאומתו חמורה יותר מקרי. הוא מונה אז, אם הוא זב, אם זה הגדר של זב, מונה הוא 7 ימים נקיים שאין לו רואה זיבה, וטובל ביום השביעי, ואוכל בקודשים לערב. בקרי זה באותו, רק חכה ליום אחד, כאן זה 7 ימים. אבל, אם ראה 3 ראיות של זיבה ביום אחד או בשניים או 3 ימים רצופיים, חמור דינו מהרואה 2 ראיות, שחייב הוא גם להביא קורבן ביום השמיני, 2 תורים או 2 בני עונה, ואינו אוכל בקודשים אלא לאחר שהביא קורבנו. שכל זמן שלא הביא קורבנו, הרי הוא נקרא מחוסר כפרה, אין לו כפרה. וכל מחוסר כפרה, אף על פי שתיאר מתאומתו, וטבל ויריב שמשו, בכל זמן שלא הביא קורבנו, אסור לו לאכול בקודשים. זה דין אחד. כן, יש לנו בשלוש מדרגות בזב. מדרגה הכי פשוטה זה כמו בעל קרי, שתי ראיות, אז ראינו שצריך לחכות שבעה ימים ולטבול, שלוש ראיות רצופות או ביחד, אז הוא צריך להביא גם קורבן, ביום השמיני להביא קורבן. ב' שונה דינה של הזבה מדין הזב. מה דין הזבה? שאין תומתה תלויה בראיות בלבד, אלא גם בימים. למה הכוונה? אפילו ראתה הרבה פעמים ביום אחד, נחשב כל ראייה, הכל לראייה אחת. אם באותו יום היא רואה כמה ראיות, זה כמו ראייה אחת. ואין חלים עליה דיני תומת זיבה, אלא שראתה דם בלא את נידתה. לא בשבעת ימי נידתה, כי אם בתוך 11 ימים שבין סוף הנידה, שעברה לתחילת הנידה הבאה, כשהיה לי נקייה. פירוש הדברים שבתחילה כשרואה אישה דם בילדותה, כל שבעת ימים הראשונים נקראת נידה. בין שראתה רק יום ראשון, בין שראתה כל שבעת ימים, יש לה דין של נידה. ואם ביום השביעי פסקה מלראות, הרי מן התורה תובלת היא בליל שמיני ותורה. ואם ראתה דם מיום השמיני ועלה, במשך 11 יום, נקראים אותם הימים ימי זיבה. אז זה הופך מנידה לזיבה. ולאחר 11 יום מתחילים שוב ימי נידה. וחוזר חלילה. וזהו מה שקראו חכמים, 11 יום שבין נידה לנידה, שאז היא נהפכת לזבה. שבהם חלים על האישה דיני זיבה. וכך דינה בימים אלו. אם ראתה אדם יום אחד בלבד, צריכה היא לשמור יום אחד בתארה, כנגד אותו יום שהיא הייתה תמאה. היינו שהיא תובלת למחרת היום התמא. ואם אינה רואה בו דם, הרי היא תאורה לערב, היא תאורה. מכאן נקראת היא שומרת יום כנגד יום. זה לעומת זה, זה אחרי זה. שומרת יום אחד בתארה, מול היום הזה שהייתה תמאה, כנגד יום התומה. וכן אם ראתה בהם שני ימים רצופיים, הרי היא שומרת את יום השלישי בתארה. ואם טבלה ולא ראתה בו דם, תאורה היא בערב. אבל אם ראתה בהם שלושה ימים רצופים דם, אחד אחרי השני, בימים האלה שהיא הייתה תאורה, הרי נעשית זבה גמורה. יש מדרגות בזבה, זבה גמורה. מה זה זבה גמורה? צריכה לספור שבעה ימים נקיים, ותובלת ביום השביעי, ומביאה כפרתה, קורבנה ביום השמיני, ואחר כך אוכלת בקודשים. אלא הם הפרטים הדרושים להבנת משנתנו, ושאר פרטי דינים מבארים במקומם. ג' כל שאינו ראוי לאכול בקודשים ב-14 בניסן, כי הוא תמה, הוא לא יכול לאכול. אם יהיה ראוי לאכול בלילה, שוחטים עליו את הפסח. למרות שביום עדיין הוא לא, אבל אם נאמר, הזמן עובר ובלילה ראינו ערב שמש, הוא מותר, אז הוא לא מותר. שוחטים עליו את הפסח, לפיכך. מי שאינו תמה אלא עד הערב, או מי שהוא תמה תומת שבעה, ואינו ממחוסרי כפרה, שאינו חייב לי קורבן, ויום השביעי שלו חל ב-14 בניסן. וכן מי שהוא מחוסרי כפרה ביום השמיני, שלא חל ב-14, אף על פי שלא הביא קורבנתיו עדיין, שוחטים עליו את הפסח ברעם. יוצא מן הכלל הוא, לשיטת הרמב״ם, מת זה דין אחר. שחל יום השביעי שלו להיות ב-14, אף על פי שהיזו עליו בטבל, אינו מחוסרי ואינו מחוסרי כפרה, הרי הוא ראוי לאכול קודשים לערב, בכל מקום אין שוחטים עליו כלל, הוא נדחה לפסח שני שנאמר, ויהיו אנשים אשר טמאים לנפש אדם, ולא יוכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. ולמדו מפי השמועה ששביעי שלהם היה, ועל זה שאלו, אם משחט עליה בפסח, אם יוכל בערב, שיש להם, שאין שוחטים עליהם, והם נדחים לפסח שני. טוב, לא יודע, קראתי את זה מהר, הבנו על כך, אבל כל התורה כן, בתמצית של זב וזבה ושום דבר כאן. כן. זב שראה שתי ראיות, אבל יש מדרגות, יש שתי ראיות, ראייה אחת, שתי ראיות ויש שלוש ראיות. זב שראה שתי ראיות, שוחטים עליו בשביעי, אמרנו על שבעת ימים. אבל הוא ראה, ורק בערב של השביעי, במוצאי השביעי, הוא כבר טהור. אבל ביום עדיין הוא טמא, האם אפשר לשחוט עליו, לאכול הוא יכול לאכול בערב. אז הוא אומר, שוחטים עליו. שומרת יום כנגד יום, לגבי זבה, כמו שאמרנו שהיא הייתה מהיום אחד, שורים ליום בתארה, שוחטים עליה בשני שלה, ראתה שני ימים, שוחטים עליה בשלישי. והזבה, שהיא זבה מוחלטת, שוחטים עליה בשמיני. יש להבדיל בין זמן שחיטה וזמן אכילה. זה מה שהמשנה רוצה להגיד. ולמרות שביום היא עדיין, כל השלושתם, עדיין הם טמאים, למרות.
אכילה לא מעכבת השחיטה?
לא, לא, הטומאה לא מעכבת השחיטה. אכילה כן, אבל השחיטה לא. השוחטים ביום ואוכלים בערב. בליל תתווה, כן. אז הוא אומר, זה החידוש של המשנה הזאת. עכשיו בוא נראה את הפירוש. זה הבנת? זב שראה שתי ראיות של זיבה ביום אחד ובשני ימים צוצופים, שטמאו שבעת ימים ואינו חייב קורבן, שוחטים עליו את קורבן הפסח בשביעי, ביום השביעי שלו, אם הוא אוכל להיות בערב פסח, אף על פי שלא ערב שמשו עדיין. ראה שלוש ראיות של זיבה שאינו ראוי לאכול בקורבן פסח, אלא לאחר שהביא קורבן כפרתו, שוחטים אליו את הפסח, בשמיני שלו. ואם אוכל להיות בערב פסח, אף על פי שלא הביא עדיין קורבן כפרתו, בגמרא מבואר שאין שוחטים אליו עד שימסור קורבנתה לבית דין, שהם ישחטו, גזירה שהם האפשה ולא יקרבם. שומרת יום כנגד יום, אישה רואה דם בתוך 11 יום שבין נידה לנידה, שאז היא חורה היא תורה, והיא צריכה לשמור יום אחד תארה כנגד יום התאומה, כלומר שהיא תובלת למחרת יום התאומה. אם אינה רואה בדם, הרי היא תורה לערב, אז גם שוחטים עליה את הפסח בשני שלה, למרות שעדיין היא לא תורה לגמרי, ביום שהיא שומרת אותו בתארה, לאחר שטבלה שרי לערב, מותרת היא לאכול בקודשים. ראתה דם, שני ימים רצופים, הרי שומרת יום שלישי בתארה, ושוחטים עליה ביום השלישי. ואם אוכל ועזבה, היינו שראתה שלושה ימים רצופים, בתוך 11 יום שבין נידה לנידה, הרי היא צריכה לספור שבעת ימים הרי. אבל אם נאמר, יום השביעי חל בערב פסח, לטבול ביום השביעי ולהביא קורבן כפרתה ביום השמיני, שוחטים עליה את הפסח בשמיני, לא בשביעי, אלא בשמיני שלה. אם אוכל להיות בערב פסח, אף על פי שלא הביאה עדיין את קורבן וכפרתה, כמו שביארנו בעניין הזהב. טוב, שבנה בית המקדש במהרה בימינו, וכל הדברים האלה יחולו. כי במקום שיש טומאה, יש גם טהרה, צריך להבין. אצל גויה אין דין של נידה או משהו כזה, רק אצל היהודים. תשאלו למה הם מסכנים היהודים. כי למה? רוצים לגלות את הטהרה. אם אין טומאה, אז אין טהרה. זה כלל גדול הדבר הזה. רק מי שיש בו טומאה, יש בו טהרה. שבגויים, אין לו תממת, לא זה, לא זה. כמו לחתול, אין, סליחה שאני משווה את הדבר. אין לו תומה, אין לו טהרה, אין לו שום דבר. אין מדרגה אחרת. אנחנו דווקא בגלל שאנחנו קדושים כל כך, דווקא אצלנו ההלכות האלה חלות, של תומה וטהרה וכל הדברים האלה. טוב, אנחנו באורות, אורות, אורות, אורות.
אז ממש תומה בפני עצמם?
מה?
זה אומר שהם תאורים במילא, בעצמם?
מדי, לא ידעת שזה.
לא,
שבני אדם משהו, לא, אין להם את, כולם יש להם תפקיד בעולם, אבל יש מדרגות. המדרגה הזאת של קדושה אין להם. לפעמים בגלל שיש לנו קדושה, יש לנו גם טומאה. אני נזכר, אני הרי כהן. לפני מלחמת ששת הימים, שירתי בקו העירוני. בהר ציון, שם היה המקום. וטענו עמדת תצפית על הנסיעה שם למעלה, על המגדל למעלה, והם צריכים לעבור בשביל להגיע לעמדה דרך בית קברות. דרך בית קברות. אני עד הייתי בתחילת דרכי ביהדות, אני ידעתי, אני כהן, ואסור לי ללכת בבית קברות. מה אני אעשה? אז הלכתי לשאול את הרב הצבאי, אם אינני טועה זה היה הרב קוק, או הרב קוק של היום, שהוא ברחובות, או אחיו שנהרג בתאונה ברכבת, אני לא זוכר, מי זה היה אז הרב הצבאי של ירושלים, שהוא גם כהן. אמרתי לו, מה אני עושה בבית הקברות הנוצרי, זה בית קברות נוצרי שם, על יד הכנסייה. האם מותר לי ללכת בבית קברות נוצרי, לדרך בית הקברות נוצרי לעלות לעמדה, או אסור לי, בתור כהן. ההלכה היא שמותר, כי זה היה אדם מבצעי, זה היה שם פיקוח נפש, זה היה להגן על ירושלים. לא, אבל נניח שלא היה דבר כזה. האם מותר לכהן לעבור בבית קברות נוצרי, לא של יהודים? לא, זו הייתה השאלה. אז באמת, לא נוהגים ללכת בבית קברות בכלל, אבל מצד האמת, קברי גויים לא מתאמים, אלא קברי יהודים דווקא מתאמים. אבל מסתבר, הוא אמר לי ששם זה אסור במיוחד, למה? כי לצערנו הרב, בין המתים שם יש הרבה משומדים. משומדים זה יהודים שהתנצרו. אז הם היו קבורים שם. אז הם, אבל למרות שהם התנצרו, הם נשארו יהודים. אז לכן היה אסור. בדיעבד היה מוכרחים ללכת דרך הקברות. נזכרתי בעניין הזה של ההבדל בין גויים ליהודים בתומה. טוב, אנחנו ב...
הבית קברות באחד מילים שם, ליד אחד מילים.
איפה?
ליד ממילה, ליד...
שם זה מוסלם, שם זה מוסלם, אבל בהר ציון זה נוצרי, על יד הכנסייה, יש שם כנסייה.
וסתם כחיים מישהו לא כהן, זה עדיף לא לעבור דרך בית קברות, או זה לא משנה?
תראה, תמיד עדיף לא לעבור בדרך בית קברות. למה? רוח טומאה יש בבית הקברות, למה לך? האם אתה חייב ולוויה או משהו? כן. מדהים. אומנם יש כאלה שהולכים לקברי צדיקים, קבוע, כן. אבל אומרים שקברי צדיקים לא מתאמים, יש כאלה שם. אבל עדיף בדי. הולכים בבית קברות וצריך, לא סתם. אנחנו בדף צדיק. צדיק זין, סעיף עין. יש, אמרנו, כן, יש מדרגות בתשובה. יש תשובה גדולה, ראינו את זה בסעיף הקודם, יש תשובה קטנה, נורמטיבית, שאנחנו רגילים לה. התשובה הנועדה לישראל לרומם את קרנם בגאולה שלמה, מה שנקרא תשובה שלמה. כן. איזה תשובה היא? תבוא על ידי השבת עוז רוח הקודש. זה דומה לשאיף הקודם, שרוח הקודש יתרבה בעם ישראל. זה לא יהיה רק נחלתם של בודדים, אלא האומה כולה יתרבה ברוח הקודש, שהוא הסגולה הנבואית בהתחלתה. זה מה שעוד פעם שאמרה למענו, שרוח הקודש זה הכנה לנבואה המתפשטת על כל האומה כולה, הרוח הקודש הזה. מתוך שרוח עליון זה מתאמץ להופיע, מתגרשים ונידחים רוחות קטנים ממנו. אותם רוחות קטנים שהם כאילו, הם נעלמים, כן. התוכן המיוחד של ישראל, זה נקרא מלחמתה של תורה. בסדר. מתוך שרוח עליון זו מתאמץ להופיע, מתגרשים, נידחים, רוחות קטנים ממנו. התוכן המיוחד לישראל בתור עם לבדד ישכון לא יתברר על ידי המעשים החיצוניים והקצובים והדברים הלימודיים בלבד. זאת אומרת, להבחין בין אומות העולם לישראל, זה לא רק עניין אם אני מניח תפילין או לא מניח תפילין, שזה דברים חשובים כמובן, אבל זה לא מבדיל בינינו ובינם, איפה זה מובדל? ברוח הגדולה, ברוח הכל, בנשמה הגדולה, כן? אז לכן אותם דברים שנראים לנו היום כ... שמציינים את היהדות ותו לא, רוח הקודש היא כזאת, זה נכון, זה צריך להניח תפילין, וצריך לשמור שבת וכל הדברים האלה. אבל צריך רוח גדולה, רוח גדולה, זאת אומרת, להיות דבקות באלוקים, לאומה כולה, לא? זה יבדיל ביניהם. כי אם על ידי הרמת החיים בסגולתם הפנימית, תוצאת הדבר תבוא על ידי רצון כביר פנימי של האומה, שיבוררו גדולי הנשמה. מה זה גדולי הנשמה? הרב קוק זצ"ל. שהוא בא ומאיר את נשמת האומה. המכירים את הליכות דופק החיים שכללו את האומה כולה, והם בעלי היסוד העליונים, הצדיקים הגדולים האלה שמרוממים את כל האומה, שיעלו את כל הירידות. כל הירידות, ויש ירידות, אבל החוכמה של הצדיקים האלה, שהם לוקחים את הירידה והופכים אותה לעלייה. תשאלו אותי איך, אני לא יודע, אבל ככה. יש ירידה לצורך עלייה. והם רואים את העלייה תוך כדי הירידה. אולי מישהו חקלאי כאן במקרה? אתה חקלאי, מה אתה אומר? דוגמה של איך מרוממים. הוא לוקח את הזרעים. זה שווה כסף. איפה הוא שם אותם? באדמה. מה זה? אתה נורמלי? הם ירקבו. אדם חיצוני שיבוא, שלא מכיר את התהליך, אז הוא אומר, לקחת את הממון שלך, את הרכוש שלך, את הזרעים שלך, ואתה שם אותם באדמה, תטחון, תעשה קמח, יצא לך משהו מזה. הוא צודק הבן אדם הזה? למה? אבל הוא עושה תהליך, הוא עושה תהליך הפוך. הרי הוא רוצה כן שזה, אלא הוא מבין שזה ירידה לצורך עלייה. זה שהוא שם את הזרעים בתוך האדמה, זה ירידה לזרע כאילו, אבל מכל זרע כזה יצאו שיבולים. פי כמה וכמה מהזרע הזה. מכל זרע יצא. אבל החקלאי, שהוא כמו הרב קוקן, הוא בסדר, ירידה, ירידה. אבל זה לצורך עלייה. או מי שמגדל גפנים למשל. אדם שלא מבין בגפנים כל דבר כזה, מגיע החורף. הגפן מורידה את העלים בשלכת, נראית כמו מתה. בא, קורא, מה זה? לא רק שהגפן נראית כמו מתה, הוא לוקח מזמירה וחותך אותה. לפעמים משאיר חתיכת גפן כזאת, מגפן פוריה. אז אדם זר שלא מבין את התהליך, הוא אומר, תגיד לי, מה קורה איתך? לא מספיק שהיא בשלכת, אתה גם זומר אותה, אתה גם חותר אותה. מה יגיד הקורא? מחייך, מבסוט, אומר, כמה שאני אחתוך יותר, תהיה את פריצת ענפים יותר. לא ידעתי, אומר הבן אדם. למשל, כמובן, נמשל הרב קוק זצ"ל, והצדיקים האלה אומרים, איזה נפילות, איזה ירידות, כל זה. מה פסוט חלץ? למה הוא אומר ירידה לצורך? כמה שהירידה יותר גדולה, עלייה יותר גדולה, זה ידוע הדבר. מישהו כאן נפל פעם, יצא לו פעם, ליפול ברחוב. אם לא היית נופל, לא היית קם. זאת אומרת, אני מוותר לנפילה, אבל איזה עובדה, נפלת. אתה צריך לקום, אבל לא רק בזהו. אדם נופל מצבי רוח, נופל בכספים, נופל במשפחה. כל יום נופל. רב נחמן מברסלב אומר שכל יום הוא נופל 1,000 פעמים. 7 פעמים לגבי צדיק. 7 פעמים צדיק נופל צדיק, ומה? וכמה? לאן הוא קם? למדרגה עוד יותר גבוהה. כי אין חכם כבעל הניסיון. הוא החכים יותר, הוא למד יותר. על זה, על כמה דברים חייל לאומית הוא אומר. שהצדיקים הגדולים, הם רואים את השפרים, את הנפילות, אבל לא נכנסים לדיכאון, למחשבות רעות, את כל זה חלק מתהליך של בניית עם ישראל. למשל, ניקח את הדור שלנו. הרבה עזבו את הדת. רוב העם הוא לא דתי. רוב העם לא לומד במכון מאיר לצערי הרב. נכון או לא? מיליונים של יהודים ברחו מהיהדות. אז יש כאלה שאומרים, טרגדיה לאומית, וואי וואי, אסון. באים החכמים האלה שהרב מדבר עליהם, אומר, ירידה לצורך עלייה. גמרנו עם הגלות, כל הגישה הגלותית, כל הדברים האלה. עכשיו אנחנו מצמיחים כאן דור חדש. רוח הקודש, הוא נבואה. אם לא היה נפילה, גם לא היה, לא היינו מתרוממים למה שהיו מתרוממים. זה מה שהוא אומר כאן. והם הם בעלי היסוד העליונים, אשר יעלו את כל הירידות, בין שלהם, בין של כלל ישראל, בין של כל הנפילים, אשר עמדו להיות משיחים, ונפלו ונקשו ונשברו. היו כל מיני משיחי שקר למיניהם, כל הדברים האלה. והנה נתפזרו ניצוציהם, ומבקשים תיקון חי וקיים. ביסוד דוד מלך ישראל, המלכות, רוח אפנו משיח השם, ורוחא דמשיחא הולכו באור תורה הפנימית, וכל מה שיתאמצו גדולי תורי לב, ללחום נגד שכחתה של התורה העליונה והעלמתה, הכוונה היא תורת הרז, תורת הסוד, יתעורר כוח התחייה הלאומית יותר ויותר, כן? ויסיר מעליו בגדיו הצועים, וילש בגדי קודש, תראו איזה דברים מופלאים. כל מה שיתאמצו גדולי תורי לב, ללחום נגד שכחתה של התורה העליונה, כמו היום אנחנו במכון מאיר לומדים אמונה, מחלקת אמונה, 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 מה קרה? מה זה אמונה? זה הצד הרוחני, הצד הפנימי, הצד המחשבתי. כן. ועל המתה, יתעורר כוח התחייה הלאומית יותר ויותר, יסיר מעליו גדיו הצועים, והשגי קודש, ויזכר לכל ישראל, לכל העולם, שפעמי דלים אלו, הם עקבות גאולת עולם הם, לישראל לעולם כולו, לכל אשר יחובר אל החיים ולנשמת ישני אפר, והכוונה היא לאבות, המצפים גם הם ליום הגאולה, לאור חדש של ציון תאיר, במהרה בימינו, אמן.